יאיר ויינרב, כאן, אחרי החדשות. כאן רשת
ארבע ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני, שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה, סמדר טל עובד, סיוע בהפקה, שמעון דוקרקר, טכנה השידור שלנו היום הוא אריאל מור, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן, .org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן בית, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בחותרות צבע הכסף ליום שני, הדיונים בעניין הערכת הסגר, הממשלה אמורה להתכנס מחר כדי לדון בסוגיה. שלום גילי כהן, כתבתנו המדינית, לאן זה הולך? כן גילי,
זה הולך לכיוון של הערכת הסגר. השאלה היחידה כרגע שנמצאת על שולחן מקבלי ההחלטות היא עד מתי הסגר אמור להסתיים. ביום חמישי מחר השרים אמורים לקבל את הצעת משרד הבריאות שמדברת כרגע להבנתי על הערכה של יותר משבוע, אפילו של 10 ימים בסגר המתוכנן. זאת בנוסף להגבלות חריפות שאמורות להיות על נמל התעופה בן גוריון, בין היתר לקבוע שמי שחוזר לישראל יידרש להציג בדיקת קורונה שלילית, בדומה אגב למה שנעשה במרבית מדינות העולם שמקבלות לתחומיהן אזרחים ותיירים. עוד נבחנות הגבלות נוספות על היוצאים מחוץ לישראל, כולל כאלה שרכשו כרטיסים עוד לפני תחילת הסגר הנוכחי. אבל השורה התחתונה בעיני העיר, ישראל ממשיכה בצעדי ההגבלות שלה, והסגר שהתחיל לפני למעלה משבוע, 10 ימים, עתיד להיערך בעוד כמה ימים נוספים, ייתכן אפילו בלמעלה משבוע.
גילי כהן, כתבתנו המדינית, תודה רבה על העדכון הזה. ונדבג והקורונה, משרד המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה יגבשו תקנות שיאסרו על נוסעים שבאים מחוץ לארץ לעלות על טיסות לישראל מבלי לעבור בדיקת קורונה. קודם כל, שר הביטחון גנץ, שמחזיק גם בתיק המשפטים, סיכם עם היועץ המשפטי מנדלבליט שהתקנות יוצגו בישיבת הממשלה הבאה. מיד נהיה גם בנדבג, גם לקראת ההחלטה אם לחייב את כל הנכנסים ארצה בבדיקת קורונה. שיעור האבטלה הרחב בחצי השני של חודש דצמבר היה 13.7%, עלייה של אחוז לעומת החצי הראשון של החודש, כך עולה מנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שירות התעסוקה הודיע בצהריים כי מתחילת הסגר בסוף החודש שעבר נרשמו קצת יותר מ-134,000 דורשי עבודה חדשים, יותר מחצי מהם נרשמו מאז הודק הסגר. גאווה ישראלית בתחום הקולינריה, השף הישראלי אסף גרנית זכה היום בכבוד גדול מאוד, הכבוד הגדול ביותר בענף המסעדנות, כשהמסעדה שלו בפריז זכתה בכוכב אחד במדריך מישלן. הטקס השנה נערך בשידור חי במגדל אייפל, הנה כך הגגו חבריו של גרנית ממסעדת מחנה יהודה בירושלים. כן, יש בהחלט על מה לחגוג, רק שיפתחו המסעדות כבר כמובן. מוזיאון ישראל רכש בשנת הקורונה 24 יצירות אומנות ישראלית ביותר מ-600,000 שקלים, והגיע לסכום C של 8 מיליון שקלים בעשור החולף. לעומת זאת, שמענו על מוזיאונים כמו המוזיאון לתולדות האסלאם שנאלץ למכור פריטים כדי להתקיים בתקופת הקורונה. לאה רוטשטיין, מנהלת קבוצת הרכישה ואגודת ידידי מוזיאון ישראל במוזיאון ישראל, אמרה לצבע הכסף שעדיין ניצבים בפני המוזיאון אתגרים רבים בגלל המגפה.
הקורונה מציבה בפנינו אתגרים שונים מבעבר, למשל חוסר האפשרות להציג את העבודות שהמוזיאון מעוניין ברכישתן, אלא רק בזום, והתחרות הגדולה על כספי התורמים עם פניות לתרומות בנושאי רווחה. התגברנו על כך מאחר ויצרנו קבוצה מאוד מגובשת ששמה לה למטרה להשאיר את אוסף האומנות הישראלית של המוזיאון ולתמוך באומנים ישראלים בראשית דרכם.
ועוד בצבע הכסף בהמשך, נמשיך להתעניין בשער הדולר אל מול השקל. שער היציג של הדולר נקבע לפני זמן קצר על 3.23 שקלים בקירוב. נתעדכן כרגיל גם מה קורה בשוקי הכספים בעולם לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. עכשיו לנדבג, האם הוא צפוי להיסגר על פי דרישת משרד הבריאות? זה לא שיש שם פעילות רבה בתקופה הזאת, אנחנו יודעים שלא. אבל המעט שיש, האם גם זה צפוי להיפסק בשל מצב התחלואה והחשש הגדול מפני הווריאנטים השונים של הקורונה? שלום שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה.
שלום יאיר מנדבג.
מה עם עמדות הבדיקה שנדמה לי אתה דיווחת עליהם לפני כמה חודשים, שכבר התקינו אותם שם, הן עומדות שם בנדבג? הם לא פועלות העמדות האלה, נכון?
לא, העמדות בנתב"ג כן פועלות. מה שלא היה לנו עד עכשיו זה את הבדיקות של הארבע שעות, כלומר היית צריך לחכות 14 שעות, ועכשיו באמת אנחנו מקבלים הודעה על כך שגם ארבע שעות עוד מעט יהיה, עוד מעט מתי, אחרי הסגר, כלומר לא בשבוע הקרוב, כנראה עוד שבוע וחצי. בכל מקרה תראה, נתב"ג, כמו שזה נראה עכשיו יאיר בדרך לסוג של סגירה, באמת לגבי האם היא תהיה מוחלטת הרמטית, זאת שאלה טובה, משום ש... שהימים כמובן קשיים משפטיים משמעותיים ולמנוע מישראלי בעל אזרחות שרוצה לחזור מחול להגיע הנה, למשל בן אדם שנסע לטיול, ואני מצליחה שיש אנשים שהזמינו כרטיסים גם לדובאי לפני הסגר ונוסעים ונסעו לשם ומבלים שם את הסגר עצמו, ולכן כאן אני מניח שאנחנו נראה בעיות משפטיות כאלה ואחרות, אבל שוב, כך וחשבון גם שכנראה כתוצאה מאותה החלטה יש גם טיסות שהיו אמורות מיועדות לצאת מישראל ולא יצאו כתוצאה מההחלטה הזאת, מה שיגרום לאנשים בעצם להתעקע בחול. מה שאנחנו יודעים שקורה בוודאות כנראה ממש בשעות הקרובות, ייתכן שזה יהיה מחר אחרי אישור הממשלה, זה שני דברים. כל מי שיגיע לנתב"ג יאיר צריך לעבור בדיקת קורונה, וכמובן בדיקת קורונה שלילית עוד בחול, כלומר לפני שהוא עולה לטיסה עצמה, הוא צריך להראות כאשר הוא מגיע לגייט בטיסה לתל אביב, שיש לו בדיקת קורונה שלילית, ואז עוד אחת כאשר הוא מגיע לכאן בישראל, כלומר שתי בדיקות. הדבר השני הוא שלמעט מקרים נדירים שבנדירים, באמת חריגים ביותר, אנשים לא יורשו לצאת מישראל, אומרת שרת התחבורה מירי רגב ממש לפני דקות אחדות בראש העין, בקופת חולים, היא נמצאת שם לטובת ענייני חיסונים. היא אומרת, אנחנו צריך לראות איך אנחנו מפצים, משפים את האנשים שכבר רכשו וקנו כרטיסי טיסה, בתום לב, אין, לא ברור כרגע מה יהיה המנגנון, אין עדיין מנגנון ברור, אבל אני ספק שכאן כמובן גם תהיה בעיה.
שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה. על הדיווח הזה. הוא ערך תוקף התקנה שמחייב את הדבאים מחוץ לארץ לשהות בבידוד. מדובר בבידוד במלוניות. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת.
שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. כן, צריך להגיד שהבידוד המקורי, כמו שאתה אמרת, הוא אכן בידוד שדורש מלונית, אבל ההחלטה של אותה ועדת חוקה גם קובעת מה שנקרא חלופה למלונית. היא מאפשרת גם בידוד ביתי, אבל בכפוף לשתי בדיקות קורונה, הראשונה מיד עם הנחיתה בישראל עוד בנתב"ג, והשנייה ביום התשיעי של הבידוד. זה יכול להחליף למעשה את הצורך בבידוד במלונית, למעט ארבע מדינות, שם חייבים בכל מקרה בידוד של מלונית. מדובר על דרום אפריקה, על ברזיל, איחוד האמירויות ומדינה נוספת, וצריך להגיד למעשה, התקנות מאריכים את הבידוד בשבועיים, אבל מה שמעניין מאוד זה מה שקורה מאחורי הקלעים של הוועדה, וזו השאלה, האם יצטרכו גם להביא הצעת חוק כדי לאפשר את המתווה החדש שדיברת עליו מקודם עם שרון? שים לב לדברים שאומר, זה כבר בהקשר הרפואי יותר, אדם, אני ככה אתקיל אותך בשאלה שבטח לא צפית אותה. אם היית צריך לנחש, מה יותר יעיל? החיסון של פייזר, או אדם שחלה והחלים באופן טבעי, אם תרצה, חיסון טבעי של הגוף. מה נראה לך יותר יעיל באופן הגיוני, היית מנחש?
על פניו החלמה, כי זה יותר טבעי, ואתה לא אמור להידבק שוב אחרי זה, למרות שהיו כמה מקרים בודדים בעולם של אנשים שחלו בקורונה פעמיים.
אשים לב מה אומר רועי זינגר, דוקטור רועי זינגר, סגן מנהל האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות, לגבי מה יותר יעיל, וגם הוא בעצמו מודה שזה אכן מפתיע.
יש פה דווקא דבר מפתיע בחיסון הזה, שבנתונים שראינו בעת שאישרנו את השימוש בחיסון פייזר, שרמת הנוגדנים שהוא מייצר גבוהים יותר אשר רמת הנוגדנים של אדם שחלה באופן טבעי.
זה כמעט בלתי נתפס, הוא בעצמו אומר שהם לא, ככה, היו צריכים ככה לבדוק את זה פעם נוספת כדי לוודא שהם לא טועים בנתונים, אבל אלו הנתונים, החיסון הלא טבעי יעיל יותר מאשר החיסון הטבעי, והנה משהו שהוא לא טוב מבחינת נתונים, וזו העובדה שמתברר שגם עכשיו, בזמן הסגר, אומרת נציגת משרד הבריאות, פחות מ-50% מהישראלים שחוזרים לארץ ומגיעים מחול, באמת מקפידים על הבידוד הביתי. כלומר, יותר מ-50% מהנכנסים לישראל לא מקפידים על הבידוד, זה פוטנציאל תחלואה. כן, חבל וגם מסוכן.
כן, פשוט
לא אגון, לא חברי, לא קולגיאלי כלפי שאר אזרחי המדינה. בוא נשמע דברים שאומר יושב ראש הוועדה יעקב אשר, לגבי בכלל הלך הרוח הזה באווירה הציבורית בתקופה של הסגר מסביב. הנה.
עכשיו מה שאני שומע בתקשורת, כנראה גם בגלל הבעיות שקיימות, שבאים ואומרים למה לא החמרתם, למה לא סגרתם, למה לא הכרחתם אנשים לעשות שתי בדיקות לפני שמגיעים לארץ וכולי. וזה עכשיו, זה הרוח הנושבת עכשיו. אבל מצד שני, אני חושב שכולנו זוכרים שכל פעם כשהגיע החמרות מסוגים כאלה, אז היה ביקורת קשה מאוד. למה אתם מחמירים כל כך? וזה לא דמוקרטי. התפקיד הוא לא קל וההחלטות הן לא קלות, במיוחד שמגבילים חופש תנועה או חופש חזרה הביתה. אבל בואו נזכור שאם צריך, אז צריך.
לסיום, כן. בשורה התחתונה, הוועדה מעריכה את החובה להיות בבידוד כשמגיעים לארץ מחול בשבועיים נוספים. יאיר.
זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה.
תודה.
ואם נתב"ג אכן ייסגר, וזה הדבר שהכי חוששים ממנו בענף התיירות והנסיעות בישראל, וזה גם ברור מדוע אחרי שנה של השבתה מוחלטת של כל הענף הזה, עלולים לקחת מהם גם את המעט שנשאר. שלום טלי לאופר, מנכ"לית, סליחה, שלום קובי קרני, יושב ראש התאחדות משרדי הנסיעות, שלום לך.
שלום רב.
מה אתם יודעים על ההחלטה שמתגבשת? זה הכיוון? סגירת נתב"ג?
תראה, מדי כמה שעות מתפרסמת איזו הודעה חדשה שמדברת על בדיקות ועל מצד אחד שלא יעלה על מטוס מישהו שאין לו בדיקת קורונה, מצד שני סגירה מלאה של שדה התעופה. זה מתאים לאווירה הכללית של חוסר אמון שיש בכל ההודעות שיוצאות. וחוסר האמון הזה לא התחיל היום, הוא התחיל, צריך לזכור שהקורונה כבר אוטוטו שנה. והנושא של שדה התעופה הוא בעצם על סדר היום במשך שנה שלמה. במשך שנה שלמה זה פרסה אחת גדולה, כל מה שקשור בנושא של ביקורת הקורונה בשדה תעופה. ההנחיות הראשונות לגבי הקורונה דיברו על בידוד. היום אני שומע אצלכם לפני כמה דקות שרוצים להאריך את הבידוד בשבועיים. הבידוד זה בדיחה. כי בידוד בלי ביקורת הוא לא שווה שום דבר. מגזרים שלמים הגיעו לארץ, נשלחו לבידוד, ולא הייתה ביקורת אחת אם מישהו נמצא בבידוד, ואנשים שאני מכיר אישית, ביותי חלק מהענף הזה, אחרי שלושה ימים נסו שוב. פשוט עשו צחוק ממדינה שלמה, ככל שזה קשור, בבידוד, בביקורת בשדה תעופה, במלונית, בכל מיני רעיונות. כל מה שצריך לעשות, כן. שלא יהיה על המטוס, נוסע אחד, לא ייכנס לארץ בלי ביקורת קורונה.
אבל כל עוד אי אפשר באמת לוודא שזה המצב, אולי אין ברירה.
למה אי אפשר? אתה יודע שבמזרח שהתחילה הקורונה, המידע שאנחנו מסרנו לנושאים, כן. תדעו לכם שאתם נוחתים, אתם יכולים להיות מעוקבים עד 7 שעות בשדה תעופה, עד שיש תוצאות של בדיקת הקורונה. למה אי אפשר? להשאיר מדינה שלמה בבית אפשר, ולבדוק מטוס שמגיע לשדה תעופה עם אנשים, אי אפשר. רק בידוד זה הפתרון.
למה לדעתך באמת הבדיקות המהירות האלה לא תפסו תאוצה? למה זה לא נעשה? הרי איך שאתה מתאר את הדברים, זה באמת נשמע הכי הגיוני, הכי פשוט, הכי מכעיס שזה לא נעשה עד עכשיו. בוא ננסה רגע לספס סיבה.
מה אפשר לעשות? שדבר מכעיס הוא באמת מכעיס. שזה מכיס אותך, סימן שזה מכיס. אין לך למי להאמין, אין לך שום הנחיה אחת שמבוצעת עד הסוף, פעם כן מלונית, אחרי זה ביטלו את המלונית, עכשיו עוד פעם מלונית, במדינה הזאת כן מלונית, במדינה הזאת לא מלונית, מלונית בינינו זה בצוהר אחד גדול, אני לא מבין את הרעיון הזה בכלל, כל מה שצריך לעשות שעל המטוס לא יישב בן אדם אחד שיש לו קורונה, ולא ידביק 200 נוסעים, אלה שנכנסים לארץ, כולם יהיו בריאים, כולם יהיו מתודעת, ולא לשלוח אותם חזרה, זה הכל.
זה נשמע אולי קצת עזוי מה שאני עומד לשאול אותך, אבל שקלתם אולי באיזשהו שלב, אתם, משרדי הנסיעות, אתה יושב ראש התאחדות משרדי הנסיעות, בשיתוף עם חברות התעופה, נמל התעופה בן גוריון, להפעיל בעצמכם בדיקות קורונה ולגלם את זה במחירי הטיסות והנופשים. אנשים היו משלמים עוד $100 לכרטיס, אם זה היה תנאי שלהם, לטוס מפה קצת, ואתם הייתם לוקחים את החוק בידיים, במובן החיובי של העניין כמובן.
אבל תראה, ללא ביקורת של רשויות שדה התעופה, כל מה שאנחנו נעשה הוא לא שווה הרבה. מה גם שאנחנו כן מציעים את השירות הזה לכל הלקוחות שלנו, ההתאחדות הקימה מרכז שבו היא במחיר מוזל מאפשרת בדיקות קורונה לכל מי שרוצה לנסוע לחוץ לארץ, אבל אם לא תעשה ביקורת אמינה בשדה תעופה, חד משמעית, אדוני, אין לך בדיקת קורונה, 48 שעות, 72 שעות, אתה לא נכנס לארץ, שלום, תעלה על המטוס, תשלם את הכרטיס שלך, תחזור חזרה.
אוקיי. כן, הנקודה ברורה.
סגירת שדה התעופה במצב הנוכחי לא תפתור את כל הבעיות הכלכליות שלנו, אבל אחר כך זה תוכנית צבע הכסף, אני יכול להגיד לך שלפחות זה ישמור עלינו כעסק חי.
כן, זה בטוח. קובי קרני, יושב ראש התאחדות משרדי הנסיעות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
כן, כן.
דיווחי תנועה עכשיו. באיילון דרומה עמוס ממחלף השלום עד לגוארדיה ובדרך 444 לכיוון צפון יש עומס מצור יגאל עד צור יצחק. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר תאגיד, אתר כאן. אנחנו ממשיכים עם עוד צבע הכסף. יש תוכנית, כן, תוכנית של האוצר ליציאה מהמשבר. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. על מה מדובר?
שלום יאיר, אני נאלצת קודם כל לצנן קצת את ההתלהבות, זו עוד לא תוכנית.
לא באמת התלהבתי.
לא, אמרת יש תוכנית.
עשיתי בכאילו.
יש תוכנית, אז נגיד שיש יותר כוונה לגבש תוכנית. שר האוצר ישראל כץ מודיע היום שהוא קיים דיון עם הנהלת המשרד שלו, אם תרצה בהשראת או אחרי שהוא התקנה במה שקורה מעבר לאוקיינוס, מעבר לים. שמענו בסוף השבוע על אותה תוכנית של כמעט $2 טריליון שהנשיא הנכנס ג'ו ביידן מודיע שהוא מתכוון לקדם, ושר האוצר מכנס את צמרת משרדו ומבקש לגבש תוכנית כלכלית להערכות של המשק הישראלי לחזרה לפעילות מלאה ולצמיחה, אותו אור בקצה המנהרה עם פתיחת המשק אחרי שמבצע החיסונים יהיה רחב מספיק, ובתקווה גם שהוא יהיה מבצע יעיל. וקץ מודיע שהוא מבקש מהנהלת האוצר לגבש לו תוכנית שתכלול ארבעה רכיבים. הרכיב הראשון הוא שיפור של הסיוע הכלכלי לקראת קו הסיום של הקורונה, ככה קורא לזה שר האוצר, קו סיום. ונגיד, יאיר, בעצם מאז שהממשלה הציגה את אותה תוכנית רשת ביטחון כלכלית ביולי, אותה תוכנית של מענקים ודמי אבטלה עד אמצע השנה הנוכחית, ראינו שינויים קטנים, ראינו רגע לפני שהלכנו לאותה הכרזה על הליכה לבחירות, ראינו את שר האוצר מודיע על מענק פגיעה ממושכת בעסקים, הממשלה אפילו אישרה אותו רגע אחרי שהכנסת החליטה על התפזרות, ועדיין לא ראינו שינויים דרמטית בתוכנית הסיוע. שר האוצר מבקש כן לבצע צעדי סיוע חדשים, הוא מדבר גם על רכיב שיכלול סיוע בשוק העבודה, לבדוק צעדים של הכשרות ותמרוץ של חזרה לעבודה. נגיד, זה אחד הסעיפים החלשים ביותר בביצוע בתוכניות הממשלתיות שאושרו עד עכשיו, כלומר הממשלה מרגע שפרץ המשבר אישרה תקציב די גדול להכשרות מקצועיות ולתמרוץ מעסיקים להחזיר עובדים לעבודה. בפועל ראינו שהכספים האלה לא בהכרח נוצלו, ושלא הייתה הענות גדולה לצעדים האלה מצד אחד, ומצד שני שהממשלה לא גיבשה תוכניות הכשרת עובדים רחבות. הייתה תקופה של מלחמות בין משרד, בין שר הרווחה שמולי לשר האוצר כץ, מי אחראי לעניין הזה, וזה די נפל בין הכיסאות. מעבר לזה אומר כץ, הוא רוצה שהמשרד שלו יגבש תוכנית להקלה במתן אשראי לעסקים. אם אתה זוכר, זה בעצם הצעד הראשון שהממשלה נכון. עשתה ברגע שפרץ משבר הקורונה, אז עכשיו הוא מדבר על תגבור של הצעד הזה, וכמובן הדבר החשוב ביותר, כשמסתכלים קדימה כבר למשק שיוצא מהמשבר, כץ מדבר על גיבוש של חבילת חוקים שיביאו למנועי צמיחה למשק הישראלי, אם זה הסרת רגולציה, חסמים לעסקים, אם זה פרויקטים גדולים של תשתיות וכן הלאה, ואת כל זה אנחנו צריכים כמובן לשים בכוכבית גדולה, שלא לומר ענקית, אנחנו בתקופת בחירות, ממשלה יוצאת, קץ אמנם מודיע שהוא מתכוון לגבש את התוכנית באופן מיידי ולהביא אותה בהקדם לאישור של הממשלה ושל הכנסת, כשכמובן מעל כל זה מרחף את הדחיפות כשמדובר על משק שסובל ממשבר כלכלי, ועדיין לא בטוח שמשפטית כל העניין הזה יכול לעבור ולעבוד כשמדובר בממשלה יוצאת שלא אמורה לכבול את ידיה של הממשלה הבאה, ובכנות אני לא יודעת אם שר האוצר סבור שזה בהכרח יעבור אישורים משפטיים, או שהוא מעוניין להעביר כאן איזשהו מסר לציבור בכל מקרה.
ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה.
תודה, יאיר.
ושלום פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל, וחבר בוועדה המוניטרית, שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
שמעת עכשיו את ההזכירה של כתבתנו ליאל קייזר על התוכנית שמתכנן שר האוצר, דעתך, הכרת את התוכנית הזאת אגב?
כן, יש תמיד את המרכבים החד פעמיים שהם קשורים לסגרים. ברגע שיש סגר, כמובן שהכלכלנים תומכים במתן פיצויים לסקטורים שניזוקים, והתוכנית שהוחלט עליה של הגברת הפיצויים, כן. היא מתבקשת, מתבקשת במצב שבו יש סגר, וגם אלה הוצאות חד פעמיות, בוא נזכיר גם, שהממשלה העבירה עודפים לשנת 2021 למטרה הזאת, אלה עודפים שאפשר לנצל אותם במסגרת חבילת הקורונה, ולכן גם אם הם מגדילים את הגרעון, אבל זה באופן חד פעמי וקשור באופן ישיר לעזרה שנדרשת בתקופה קשה הזו.
התוכנית הזאת אגב נעשתה בשיתוף פעולה עם בנק ישראל?
אנחנו כמובן היינו מעורבים בהרבה מהצעדים, באופן ספציפי לגבי החלק האחרון, אנחנו מאוד היינו בעד מה שנקרא מחוללי צמיחה. אבל כדי לעשות מחוללי צמיחה צריך שיהיה תקציב. זה חשוב שגם נוכל להתקדם בנושא התקציב. ברור שעכשיו אנחנו בתקופת המתנה, כשתהיה ממשלה חדשה, הנושא הזה יעלה. וכל הנושא של מחוללי צמיחה הוא סוג של הזדמנות שהיא לא רק בישראל. אני יכול להביא את הדוגמה של מה שעשו באירופה, יש הסכם שנעשה בין המדינות, בעצם מעודדים מחוללי צמיחה שקשורים לתחומים שהם טובים לאיכות הסביבה ולתחום הדיגיטלי. זאת אומרת, נותנים תמריצים לכך שיבצעו פרויקטים מהסוג הזה, ואנחנו היינו מעורבים בבניית רשימה מהסוג הזה, שאני מקווה שאפשר יהיה לעשות אותם ביום שיהיה תקציב.
אז כרגע אי אפשר להכניס את הרשימה הזו לתוך התוכנית של האוצר, כי אין תקציב מדינה.
זאת גם הסיבה שבגללה, למשל, כשהגרעון עולה, אז לא מתייחסים לזה בצורה שזה מסכן את מצב המשק או משהו מהסוג הזה, כי זה עלייה חד פעמית שהיא קשורה באופן ישיר לסגרים. רק מהצד השני צריך להיזהר, למשל, הוזכר שכשנותנים את התמריצים האלה, צריך גם ליצור את הביקוש של המעסיקים לעובדים. ולכן אנחנו תמיד היינו בעד משהו שנקרא שימור תעסוקה. זאת אומרת, כשנותנים את המענקים, שזה יתמרץ את המעסיקים להשאיר את העובדים בתוך הפירמות. אנחנו מאוד בעד ההמלצה הזאת, ואני מניח שזה אחד ההמלצות שגם נשקלות בהמשך.
Okay. טוב, בוא נדבר קצת על הדולר. 30 מיליארד דולר שבנק ישראל צפוי לרכוש במהלך השנה, להגדיל את הביקוש, לחזק אותו לעומת השקל. רק ההודעה, עצם ההודעה, זה הצליח לעשות משהו למשך יום-יומיים, אבל לא מעבר לזה.
בנק ישראל מתערב בשוק המטח זה תקופה ארוכה. ההודעה של להגיד מראש מה הסכום שבו אנחנו נתערב ב-2021 מקנה ודאות בתחום, והיא מאוד מאוד משמעותית בתקופה מהסוג הזה. אנחנו מדינה שההתערבות בשוק המטח זה משהו שהוא מתמשך, ואנחנו נמצאים בתקופה שבה יש סיכון לסגירת פירמות. שנת 2020 זאת שנה שבה בנטו יש יותר סגירה של פירמות מאשר פתיחה של פירמות, ייתכן שגם 2021 תהיה כזאת, ומה שאנחנו יודעים מהמחקרים...
כמה נסגרו?
זה בסביבות ה-75,000, אלה המספרים, אבל זה מאוד, זה משתנה שמאוד מאוד קשה למדוד אותו, כי אין, אתה לא יודע בזמן האמת אם זה סגירה סופית. לכן, זה בערך המספרים שמדברים עליהם.
לעומת כמה שנפתחו?
50,000, משהו מסוג הזה, ובשנה הבאה המאזן יהיה נמוך יותר, זאת אומרת, הנטו יהיה קטן יותר, לשלילת, לטובת הנושא שנסגרות פירמות. אבל הנקודה שאני רוצה להדגיש זה ש... כשאנחנו מסתכלים על היצואנים, שער החליפין משפיע בעיקר על פירמות קטנות עם רווחים נמוכים. וזה גם לא סגירה מיידית, זה משהו שיקרה יותר בהמשך. עכשיו, ברגע שאנחנו מקנים בדעות עם ההתערבות ובנושא שער החליפין, זה משהו שהוא מאוד חיובי גם בהקשר הזה, ולכן המשך ההתערבות מהצד שלנו, לדעתי, זה צד מאוד נכון. בואו נזכר גם ש... יש מרכיבים של ביקוש למתח, כמו למשל היציאה של הישראלים לחול. כן, זה משהו שהוא זמני. מתישהו השמיים ייפתחו בחזרה. באותו יום יהיה שוב ביקוש למתח, ולכן הקניית הוודאות הזאת, אני חושב שזה היה צעד ממש חשוב ובכיוון הנכון.
יש צעדים אחרים שאפשר לעשות, לא מהצד שלכם, נאמר כמדיניות ממשלתית, בתחום המתח, או שהכלי היחידי שיש זה רק מה שאתם יכולים לעשות, וזה הגברת הביקושים לדולר, רכישת מתח?
יש אמצעים של גידור בשוק המתח שהאוצר יכול לעשות. יש גם ביקוש של המוסדים. זה משהו שנלקח בחשבון כל הזמן בניהול החוב על ידי משרד האוצר. יש גם את הנושא של ביקוש למתח על ידי המוסדים כדי להחזיק שוק מגוון. כרגע לא נשקלים איזשהם צעדים ספציפיים, אבל הפתיחות הזאת היא משהו שמלווה את המשק כבר תקופה ארוכה, וגם את זה צריכים להזכיר. ודבר אחרון, בחוק עידוד השקעות הון, יש איזושהי העדפה ליצואנים. אלה נושאים שאפשר יהיה לדון בהם רק לאחר שתהיה ממשלה חדשה.
ותקציב כמובן. עד כמה אתם חוששים בבנק ישראל מגלי פיתורים שלא קשורים לקורונה, אלא קשורים ישירות לשערו של הדולר?
זה לא משהו מיידי, ההשפעות האלה הן השפעות בפיגור, זה לא משהו שהקשר הוא מיידי, צריך פשוט, זאת הסיבה שבגללה האופק של ההחלטה שלנו היה 2021. בצורה כזאת אנחנו מקנים ודאות לתקופה ארוכה יותר. יש היום פירמות שזה יהיה חבל שהם יסגרו דווקא עכשיו, כשיש לראשונה איזושהי תחזית חיובית, שזה כמובן מותנית בזה שמבצע חיסונים מתקדם, ולפי מה שאנחנו רואים בפועל, המבצע מתקדם בצורה יפה, וזה יהיה חבל שהפירמות האלה, אם הן סומכות על עצמם, לא ייקחו הלוואות, וגם בנושא הזה, בנק ישראל ניסה להקל על ידי תוכנית שפרסמנו לאחרונה, לפיה ההטבה שניתנת בהלוואה, היא גם עוברת ללווים. אז גם אנחנו תרמנו את שלנו, ביצירת תנאים ללקיחת הלוואות בתנאים טובים.
איך היית מגדיר את מצבה של כלכלת ישראל בנקודת הזמן הזו? רגע לפני שהחיסונים משפיעים ושנה קשה מאוד של מגפה וסגרים חוזרים ונשנים, ובחירות ברקע כמובן.
כן, סגרנו את 2020 במספרים שליליים, קצת מתחת ל-4%. שנת 2021 צפויה להיות שנה טובה יותר. אפילו לפני הסגר הנוכחי של ינואר, למשל חודש דצמבר, זה חודש שכבר הייתה צמיחה. ואני כמובן לא רוצה להזכיר את חודשי הקיץ, שהיו מאוד טובים במונחים של צמיחה. זאת אומרת, שלומדים לחיות עם הקורונה, וככל שמבצע חיסונים מתקדם, גם, לא רק בישראל, גם באירופה, תחזית הצמיחה היא של 5% ב-2021, ולכן ההתאוששות בסחר העולמי, יחד עם... איזושהי התאוששות מקומית שכמובן היא כולה תלויה במבצע חיסונים ובעצם פתיחה של המשק. רק באמצע יש לנו את חודש ינואר, שלצערי אנחנו למשל יודעים החינוך, יש כבר החלטה עד ה-21 בינואר ויכול להיות שתהיה הערכה, אז באמצע אנחנו צריכים עוד לעבור את התקופה הזאת, ואני חושב שגם חשוב לנצל את ההזדמנות להזכיר לאזרחים שזה תלוי בנו, כאילו אם אנחנו נדע לשמור על הכללים, יכול להיות שזה יהיה הרבה יותר חלק.
פרופסור מישל סטרבצ'ינסקי, ראש חטיבת המחקר בבנק ישראל וחבר בוועדה המוניטרית, תודה רבה לך.
תודה לך.
להתראות. ממשיכים לעסוק במה שהיה נראה כמו הטבה לנוטלי המשכנתאות, אותה החלטה של בנק ישראל לאפשר ללווים לקבל משכנתה עם ריבית זולה יותר, עם חלק גדול יותר של ריבית הפריים שמבוססת על הריבית במשק, שכידוע היא אפסית בתקופה הזאת. שלום דרור פלדמן, מנהל זרוע המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, שלום לך.
שלום יאיר.
תראה, אתמול דיברנו כאן עם בכיר באיגוד יועצי המשכנתאות, והוא אמר לנו בצורה מאוד ברורה, ההטבה הזאת לא התגלגלה לצרכנים, כי הבנקים הם עסק והם רוצים להרוויח. בוא נשמע קטע קצר מהראיון איתו אתמול, ואני אשמח אם תוכל להגיב לדברים שהוא אומר.
עכשיו באו הבנקים ואמרו, אין בעיה, אנחנו נמכור את אותו מרווח שאנחנו מוכרים. אני כבנק יודע להרוויח לדוגמה אחוז על המשכנתה שלי, אוקיי? על אותה מסלולים, על אותו הרכב מסלולים שמכרתי עד לפני יומיים. היום אני ארצה להרוויח את אותו מספר, אני לא יוריד מהרווח שלי רק בגלל שאתם, בנק ישראל, הוצאתם הודעה שתטיב עם הציבור. זאת אומרת, אם עד יום חמישי היינו מקבלים על שליש פריים, פריים מינוס חצי, היום על שני שליש פריים כבר קיבלנו פריים פלוס חצי.
כן, זה היה שימי אג'יאשווילי מאיגוד יועצי המשכנתאות. אז דרור, מה אתה אומר על הטענה הזאת? גם אתם העליתם את הריבית על המשכנתאות, אם היה באמת נהוג לתת פריים מינוס חצי, עכשיו נותנים פריים פלוס חצי?
תראה יאיר, אני חושב שהבעיה היא פה קשורה לתיאום ציפיות, ואני אסביר.
כן.
בסופו של דבר, משכנתה מורכבת מתמהיל של מספר מוצרים, וכל מוצר יש את היתרונות שלו, את החסרונות שלו, את העלויות שלו, והתמחור של התמהיל הוא שקלול של כל המרכיבים הללו. עכשיו, בנק ישראל, אותו הזכיר גם אותו יועץ משכנתאות,
כן.
הציפייה שלו הייתה ששני דברים יקרו. שמצד אחד, הוא גם אומר את זה, מצד אחד הוא יודע שמצד אחד מדובר במהלך שמוזיל את עלות ההלוואה ואת ההחזר החודשי, ומצד שני הוא גם מודע לכך שמדובר במהלך שהוא עשוי להגדיל את הסיכון בקרב חלק מהלקוחות לפחות, במיוחד אלה שנחשפים למשקל גבוה מאוד של ריבית הפריים. עכשיו, אפרופו ציפייה, בנק ישראל בא ואמר גם בהודעות לציבור שהריבית הממוצעת על ההלוואה, וכשאני אומר ריבית הממוצעת כוללת את כל המרכיבים שלה, בעקבות המהלך הזה צפויה לקטון, וכתוצאה מכך היא גם תוזיל את ההחזר החודשי, בוודאי בטווח הקצר, וכך קרה. בסופו של דבר, לקוחות היום נמצאים עם החזר חודשי נמוך יותר ממה שהיה להם טרום ההוראה הזאת, והריבית הממוצעת בגין הרכב ההלוואה פחתה. אז לבוא ולומר שהריביות עלו זה לא נכון. דבר נוסף שבנק ישראל אמר...
מה זאת אומרת לא נכון? יכול להיות שהריביות עלו, אבל אתה אומר ההחזרים החודשיים קטנו.
אני אומר שבדיוק הציפייה של בנק ישראל, שהריבית כן. הממוצעת, אני כן. כרגע מצטט אותו, הריבית הממוצעת על ההלוואה המשוקללת תרד, היא ירדה. עכשיו, בנק ישראל גם אמר, בגב, באותו תקשור לציבור ולתקשורת, שהוא מעריך שהציפייה היא לעלייה בריבית הפריים. ולמה? מכיוון שבנק ישראל ביוק מבין את מה שפתחתי ואמרתי, שהתמהיל מורכב ממספר מוצרים, ולכל מוצר יש לו את התמחור שלו. וברגע שאנחנו משנים את המשקולות של המוצרים הללו, והסיכון עולה במוצר מסוים שהוא מוצר יותר מסוכן, מן הסתם התמחור של אותו מוצר יעלה. הציפייה הייתה שבאמת למרות העלייה הזאת, שכפי שאני אומר בנק ישראל ציין אותה בדבריו, עדיין הלקוחות יחוו החזר חודשי שהוא נמוך יותר וריבית ממוצעת נמוכה יותר, וזה מתקיים.
כלומר, בגלל שהחלק הארי של המשכנתאות היה עד לא מזמן, עד שלשום, ריבית קבועה, שהיא גבוהה יותר, עכשיו כשהתמהיל הוא בעצם, הוא הרוב ריבית פריים שהיא נמוכה יותר, אז עדיין מדובר במשכנתה שהיא, במילים פשוטות כמובן, היא זולה כן. יותר, למרות שריבית הפריים יקרה יותר ממה שהיה עד לא מזמן.
נכון, וזה לא רק אגב היה רק ריבית קבועה, זה גם היה ריבית משתנה מסוגים כן. שונים, ובסופו של דבר, מי שמנתח את זה כלכלי ומודע לאופן שבו הבנקים מגייסים כספים, לעלות הכסף של הבנק, למחיר שעולה לנו כל חלק, וגם לזה בנק ישראל גם מתייחס, שהוא מדבר על השינויים שנובעים מכך שכרגע יהיה ביקוש גבוה יותר לריבית הפריים, הדבר הזה ישפיע גם על העלויות של המוצר הזה, הדבר הזה בסופו של דבר ידוע מראש, ולכן זה עניין של תיאום ציפיות. אני חושב שבשורה התחתונה, בנק ישראל השיג את מטרתו, מכיוון שאכן הריבית ירדה בראייה של הריבית הממוצעת הלקוח, ההחזר החודשי פחת. נכון שהיו אנשים שציפו שמה שהיה זה מה שיהיה, אבל אין מה לעשות, העולם לא יכול להיות עולם של פריים מינוס באותה עוצמה, והוא עכשיו עבר בחלק מהמקרים לעולם של פריים.
אוקיי, הנקודה הזאת ברורה. אוקיי, בסדר. בעצם אתם אומרים די אותו דבר, כשאתה אומר, השורה התחתונה בעיניך היא אחרת, כלומר, הטבה כן התגלגלה על הלקוחות.
על משמעי.
למרות שהוא צודק, אותו יועץ משכנתאות, ריבית הפריים, ריבית המשכנתאות בעצם כן עלתה מעט. אבל עדיין, בשקלול הסופי, אתה אומר בשורה התחתונה, אנשים מחזירים פחות כל חודש.
וזה מה שקובע להם, כשהם מגיעים לכל חודש להחזר החודשי.
תגיד, מה מצב נטילת המשכנתאות? ענף הנדל"ן מראה התאוששות מאוד גדולה בחודשים האחרונים.
נכון.
אז אפשר לדמיין הרבה מאוד לקוחות שמגיעים לבנק כדי לבקש משכנתה.
תראה, סיימנו את שנת 2020 עם שיא של כל הזמנים בשוק המשכנתאות, קרוב ל-80 מיליארד שקל. הם היו שואלים אותך ואותי כנראה בחודש מרץ, האם בואו תאמרו מה יהיה? אני מניח ששנינו היינו אומרים, יציבות, ירידה.
אז איך אתה מסביר את זה?
אני אגיד לך, אני חושב ש...
זה העסקה הכי גדולה שאנחנו עושים הרי.
אני אסביר לך, לעניות דעתי זה נובע מהסיבה, משתי סיבות. אחת, שאין התאמה מלאה בין הלקוחות שנפגעו מהקורונה, ויש כאלו שנפגעו, לבין נוטלי המשכנתאות. נפגעו לא מעט לובים צעירים, שפחות רלוונטיים לשוק המשכנתאות, סטודנטים וכדומה, וגם לובים מבוגרים. בין אם כאלה שהייתה להם משכנתה, או כאלה שכבר נפלטו לשוק העבודה.
יכול להיות, כן.
ואז נשאר לנו רובד מרכזי, והרובד המרכזי חייב לגור איפשהו. ומה הוא רואה מול עיניו? הוא רואה שכירות יחסית גבוהה, שלא פחתה.
נכון.
הוא רואה ריביות משכנתאות נמוכות, ועכשיו אפילו עוד יותר ברמת התמהיל, הוא רואה ציפייה לעליית מחיר. בוא נגיד שב-2020 הייתה תקווה של ירידת מחיר, אולי התייצבות, אבל...
אבל אתם צריכים לדעת, לפי הנתונים שיש בידיכם, האם הייתה בחצי שנה האחרונה, נאמר, עלייה או ירידה של מחירים?
תראה, מי שמפרסם את הנתון הזה זה גורמים ממשלתיים.
אבל גם אתם יודעים, כי אתם נותנים משכנתאות על פי ערך הנכס.
נכון.
גם אתם צריכים לדעת. מה?
אני רואה, ב-2020 לא הייתה עלייה, הייתה התייצבות עם נקודתית פה ושם. להערכתי, העובדה שעלות המשכנתה, כפי שתיארתי לפני רגע, הוזלה, והציפייה לעליות מחירים מועצת, והכניסה כתוצאה מכך של משקיעים לשוק הזה, שכבר קיבלו איזה בוסט קטן כזה עם ההפחתה במס רכישה, תוסיף לזה עכשיו עלות משכנתה יותר נמוכה, תוסיף לזה ציפיות לעליית מחיר, יגרום לעלייה בביקושים, ואתה ודאי יודע, לא יודע מה, אתה יודע שהנתונים של הלשכה המרכזית הסטטיסטיקה לגבי התחלות הבנייה
זה משהו נורא, היא תהיה עליית מחירים.
ירידה של 9% בהתחלות הבנייה, אז אם הביקוש עולה והתחלות הבנייה יורדים, והיצע הקטן, זה כבר כלכלה בסיסית.
האנשים עשו אחד ועוד אחד, אמרו כדאי לקנות עכשיו, כי עוד כמה חודשים זה עלול, אותה דירה עלולה לקפוץ לנו ב-100-200 אלף שקל.
אני חושב שזה בהחלט משהו שעבר לאנשים בראש.
כן, דרור פלדמן, מנהל זרוע המשכנתאות בבנק מזרחי טפחות, תודה רבה לך על השיחה הזאת וההסברים, תודה.
תודה רבה לך.
עכשיו לחברת הוט טלקום שצפויה לחטוף קנס של יותר מ-6 מיליון שקלים, שלום דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, על מה ולמה?
שלום יאיר, משרד התקשורת יטיל עיצום כספי בסך של 6 מיליון שקלים על חברת הוט, וזאת בשל ניסיונה למנוע תחרות בשוק. על פי משרד התקשורת, חברת הוט הערימה קשיים על ספקי אינטרנט ללא תשתית, כדי שאלו ניסו להשתמש בתשתית שלה ולשווק אותה לצרכנים. על פי רפורמת השוק הסיטונאי שהוחלטה בנובמבר 2014, היה על הוט לאפשר לספקי שירות חסרי תשתית בפריסה רחבה לחור מקטעי תשתית ולשווקם על בסיס השירות שלהם לצרכן. בפועל הוט החלה בהספקת השירות רק במהלך שנת 2018, וגם לאחר מכן התגלו קשיים של אפשרות לספק את השירות באורך תקין לצרכנים, מה שהביא לפגיעה בתחרות. דירן אביסר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת, דיברה על הניסיונות של חברות למנוע תחרות בשוק האינטרנט.
דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה על העדכון הזה. עכשיו דיווחי תנועה. בכביש כביש המנהרות מירושלים לגוש עציון, עמוס ממחלף רוזמרין לכיוון מחסום המנהרות, בדרך החוף צפונה, עמוסה ממחלף ינאי עד מחלף אולגה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד. אתר כאן, אנחנו ממשיכים עם עוד סביבה כסף. כמו שאנחנו עושים מדי פעם, מדברים על הכנסות, כנסות קורונה, כמה מקבלים, כמה משלמים, והאם יש סיכוי לחנינה גורפת? לא, כנראה שלא. שלום דורון תשתית, מנהל המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה, שלום לך.
שלום לך ולצופים, ולמאזינים.
כן, 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 במקרה הזה זה מאזינים. אז מה מצבנו? פרסמתם היום נתונים על הימים האחרונים.
כן, אנחנו מפרסמים נתונים, אנחנו... עד כה ניתנו כ-560 אלף כנסות, שזה הרבה מאוד, לא התכוננו לכזאת כמות לקבל, לטפל בהם, בגובה של 330 מיליון שקלים. לשמחתנו, התשלומים מתבצעים כסדרם, בערך 60% מהאנשים משלמים עוד בטרם חלוף המועד הקובע לתשלום. נכון להיום נגבו כ-72 מיליון שקלים. רק בשבוע האחרון ניתנו כ-30 אלף כנסות לאזרחי מדינת ישראל, וכרגע כ-144 אלף מתוך אלה שקיבלו, מתוך ה-560, לא שילמו, ואנחנו נערכים להתחיל בהליכים.
מה זה אומר הליכים? תתאר לנו מה קורה.
כן, על פי החוק ישנם 90 יום לתשלום הכנסות האלה. בחלוף המועד הזה מתווספים לכנס המקורי 50%, וכל חצי שנה עוד 5%. והמרכז מתחיל בהליכים, ההליך הראשון הוא משלוח הודעות לחייבים שהם חשופים באמת לפעולות האלה, ובהם עיקולים, עיקול משכורת, עיקול חשבון בנק וכו'. ואנחנו שמנו לנו מטרה בנושא הזה של גביית כנסות, למנוע את ההליכים האלה. מכיוון שאנחנו מבינים שהמשק במצב לא טוב, אנחנו מבינים שאנשים נקלעו למצבים קשים, ועמדנו לרשות החייבים מגוון שלם של ערוצי תקשורת, כדי שהם יתקשרו ויסדרו את החובות האלה בכדי למנוע את ההליכים, ואפילו אנחנו גם באים לקראתם ומורידים בפיגורים שהתבטפו על פי חוק, לשמחתי עשרות אלפים פונים אלינו ואנחנו עומדים במשימה הזו בכבוד, אבל אני חייב להבהיר, מדובר במנגנון אכיפת חוק במדינת ישראל, וכנסות צריך לשלם. הטוב ביותר להימנע מכנסות זה לעטות מסכה ולשמור על ההנחיות, זה לטובת כולנו. ומי שלא יעשה את זה, אז לצערי, אם יפגוש אותו שוטר או פקח, הוא ייכנס, ואנחנו רואים שהמספרים מאוד גבוהים.
נדמה לי שגם הוגשו אפילו כמה בקשות, ובכלל יש מין שיח כזה של, בסופו של דבר יפתרו אותנו מהעניין הזה אחרי שנחזור לשגרה.
תראה, עד כה שילמו כ-150 אלף אזרחים. אלה האזרחים שיודעים ומאמינים שכנסות נגבים. אנחנו שומעים כל פעם את ה... כמו שעשית את זה, את זה גם במצלמות וכו' וכו'. אז אני מבהיר לאנשים, המרכז הוא גוף יעיל, הוא גובה כ-95% מהכנסות שמגיעים אליו, כל השאר זה אנשים שפושטי רגל ואז אנחנו מחכים להם בתום ההליך, חבל להגיע אל זה. אם נתפסת, עשית עבירה, בוא נעזור, נפרוס, נבוא לקראתך כדי שתשלם. לא כדאי, באמת לא כדאי להגיע להליכים שהם כרוכים בתשלום גבוה ובאי נעימויות.
כן, זה ברור וזה בטוח. דורון תשתית, מנהל המרכז לגביית כנסות ברשות האכיפה והגבייה, תודה רבה לך.
תודה וערב טוב.
גם לך. החיסון עובד ואפילו עובד טוב, כך עולה מסקר ראשוני שנעשה בבית החולים שיבא תל השומר על עובדי בתי החולים שכבר קיבלו שתי מנות חיסון. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, בשורות
שלום,
טובות.
שלום יאיר.
כן.
כן, תשמע, לתוצאות הראשוניות שיש בידינו לגבי המצב של הנוגדנים בגופם של מי שהתחסנו, אנחנו מדברים על נתונים לגבי 102 עובדים של בית החולים שיבא שחוסנו, חוסנו שמתרק כל אלפי מחוסנים, אלפי בני אדם, ובעצם מה שהם רואים זה שאחרי קבלת מנת החיסון השנייה יש קפיצה של בין פי 6 לפי 20 בנוגדנים בקרב מי שקיבל את אותה מנת חיסון שנייה. בקרב האנשים הללו שנבדקו, רק בקרב שניים לא התגלו נוגדנים. אחד מהם הוא מדוקי חיסון, לגבי השני בודקים את הסיפור שם, בעצם למה זה לא קרה, אבל בעצם מדברים על כך שרוב הנבדקים העלו נוגדנים לרמות גבוהות בהרבה, גם יחסית למי שהחלימו מהמחלה. פרופסור גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה למניעת זיהומים בבית החולים שיבא, אמרה שהתוצאות מעודדות מאוד, ושהם מקווים שיוכלו לראות ירידה בתחלואה בתקופה הקרובה.
שזה אומר גם מה ששמענו בתחילת השידור, שהחיסון יעיל יותר מהחיסון הטבעי, כלומר, מחוסנים מוגנים יותר מאשר מחלימי קורונה.
זה נכון, וזה מאוד מאוד מעניין, מכיוון שאנחנו רואים שאנשים שחוסנו מפתחים נוגדנים בשיעור גבוה יותר מאשר אנשים שחלו. אגב, בעקבות כך שאלנו באמת באותו תדרוך עיתונאים את פרופסור גילי רגב יוחאי, האם בעקבות כך ימליצו בהמשך גם לאנשים שחלו להתחסן, כיוון שכרגע, לפי ההנחיות של משרד הבריאות, מי שחלה בעבר לא יכול לקבל את החיסון. באמת ההנחיה הזאת תישאר, גם לנוכח העובדה שאין מספיק חיסונים כרגע, אבל בבית החולים שיבא אומרים שיכול מאוד להיות שבהמשך יהיה מקום, כשיהיו מספיק חיסונים, לשקול מתן חיסונים במנה אחת גם למי שחלו בעבר, בגלל שרואים שיעור גבוה יותר של נוגדנים. בעצם אם אנחנו מסכמים את העניין, אנחנו רואים שבבית החולים שיבא מדברים על תוצאות ראשונות של מתחסנים במנת החיסון השנייה מפני קורונה, והתוצאות הללו מציגות עלייה יפה מאוד של כמות נוגדנים, פי 6 ופי 20. תראה עד עכשיו, אם אני מסתכלת על הנתונים של משרד הבריאות, התחסנו כבר יותר מ2,116,000 ישראלים במנה הראשונה, מתוכם 309,000 כבר במנה השנייה, כלומר זה מתחיל להיות כבר ולהתעצב במספר מאוד גבוה של אנשים שמתחסנים, ומערכת הבריאות מחכים ומצפים לראות בקרוב, כך אומרים לנו בימים הקרובים אולי, את ההשפעה גם של החיסונים וגם של הסגר, גם לנתוני התחלואה, כלומר להתחיל לראות ירידה של ממש גם במספר המאומתים, ומקווים גם במצב התחלואה הקשה, שמקווים שיתחילו לראות גם שם את הגרפים.
והמתים כמובן, כמה שאנחנו מחכים לזה. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה.
תודה יאיר.
עכשיו, עניינים אחרים. נדבר על מדד הביג מק. מה זה מדד הביג מק? זה מדד שהומצא על ידי האקונומיסט לפני כמעט 40 שנה, שמשווה את מחירי הכריך הפופולרי של רשת מקדונלדס, הביג מק, בכל מיני מקומות בעולם, כי מקדונלדס נמצאת כמעט בכל העולם, וכשעושים השוואה כמה עולה ביג מק בניו יורק, לעומת לונדון, תל אביב, ציריך, פריז ועוד ועוד, אפשר ללמוד משהו על הכלכלה של אותן מדינות, על כוח הקנייה, על רמת המחיה וכולי וכולי. וגם על שער חליפין. שלום רואה החשבון, שלומי בר טוב, מנכ״ל פאן, קנה יועצים, שלום לך.
שלום,
ערב
טוב לך ולכל המאזינים.
תודה רבה. זה אמנם מדד לא רשמי, אבל לא מעט משתמשים בו, נכון?
אז כמו שבאמת אתה ציינת, זה מדד שמפורסם על ידי הירחון האנגלי אקונומיסט, אבל למעלה מ-35 שנה, הוא בעצם מדד שמאפשר לבדוק את יוקר המחיה במדינות השונות, על ידי בעצם השוואת מחיר הביג מק במדינות השונות. עכשיו, המדד הזה, אחד הדברים שמייחדים אותו, שבעצם הוא בודק כמה סל של תשומות. אנחנו מסתכלים גם על המחיר של חומרי הגלם, של השר של הנמצא בתוך הכריך, בתוך הקציצה, אבל זה משקף גם עלויות של שכר עבודה באותן מדינות, זה משקף עלויות של שכירות,
נכון.
משקף עלויות של מיסים וארנונה, וגם עלויות של תשומות נוספות, כמו אנרגיה, אם זה חשמל, גז ומים.
והמרכיבים, ולכן, יש שם חיטה, ויש שם סוכר, ויש שם בשר, ויש שם ירקות, זה, כלומר, חומרי הגלם שמרכיבים את הכריך הזה גם מלמדים משהו, לא?
נכון, בהחלט חומרי הגלם, ולכן למעשה בכריך קטן ש עולה 17 שקלים או 5 או 6 דולר בעולם, אפשר בעצם ללמוד די הרבה מידע כלכלי, ואפשר להשוות בין המדינות השונות.
אוקיי, אז מתי היה העדכון האחרון של המדד הזה?
העדכון האחרון התפרסם ממש בחודש ינואר, ממש לפני מספר לפני כמה ימים.
ומה המסקנות לגבי ישראל?
והמסקנות של ישראל בעצם נמצאת, שהשקל הוא נמצא במסחר בערך יותר גבוה לעומת הדולר, הוא בעצם אחד המטבעות היקרים בעולם. זאת אומרת, המטבעות המובילים זה הפרנק השוויצרי, ומעליו השקל בהחלט נמצא במחיר גבוה מעל הדולר.
אבל איך זה עובד? המחירים, יש תנודתיות במחיר של הביג מק? כלומר, נגיד בסניפים בארץ, מתי פעם אחרונה מישהו שיחק עם המחיר של הביג מק?
כן, אז למעשה אנחנו, התהליך שבעצם עושים, דוגמים את המחירים של הביג מק על פני תקופה ארוכה, אבל בגלל ששערי החליפים משתנים, אז אנחנו בעצם לוקחים את המחיר בשקלים,
וממירים את זה לדולרים.
אוקיי, נכון. ואז המערה משקלים לדולרים, זה בעצם מה ש...
זאת נדתיות.
בית ישראל, כן. למקום יותר גבוה. כי אנחנו יודעים שהדולר בעצם, שער הדולר ירד, שער החליפים של הדולר ירד, ולמעשה השקל התחזק, וזה למעשה הקפיץ את ישראל.
מה אנחנו עוד רואים? מה עוד אפשר ללמוד על הכלכלה הישראלית באמצעות המדד הזה?
אפשר ללמוד על הכלכלה הישראלית, א', שרמת המחירים גבוהה. אנחנו רואים בעצם גם את ההשפעה של שער הדולר, וראינו בעצם מה שקרה עכשיו לאחרונה, בעצם גם נגיד בנק ישראל, כי זה שהדולר כל כך חזק, מצד אחד חלק מהציבור נהנה דרך ייבוא יותר זול, אבל מצד שני כל התעשיינים וגם כל חברות ההייטק שמוכרות לחול, גם מוצרי תרופות, מכשור רפואי, תוכנה ואלקטרוניקה, הם בעצם נפגעים מההתחזקות של השקל, וזה דבר שבהחלט ברמה הכלכלית הוא מהווה בעיה למדינה, ולכן ראינו את העבודה של בנק ישראל לפני מספר ימים, שהוא אומר שהוא הולך לקנות דולרים כדי לנסות לטפל בבעיה הזאת. אבל זה בהחלט, הייתי אומר שלגבי מדינת ישראל, עדיף להיות במקום טוב, אבל לא בראש הרשימה, כי בראש הרשימה זה דבר שהוא די פוגע בכלכלה הישראלית.
רואה חשבון שלומי ברטור, מנכ"ל פאן, קנה יועצים, תודה רבה לך.
תודה לך וערב טוב.
גם לך. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי.
ערב טוב יאיר.
יש לנו 3 דקות, בואו נמצא אותם עד הסוף. נתחיל עם הדולר.
טוב, הדולר עושה קצת קאמבק חזרה למטה, 3.22, mm-hmm. יורד קצת.
השפיע אחרי... קצת ההודעה של בנק ישראל, אבל...
כן, החילו את זה, אבל תשמע, זה פשוט סגר כמה כאלה שימרו חזק נגדו, אז הם היו צריכים לרוץ להתכסות חזרה, כי הם פחדו שזה יברח להם. ועכשיו זה עושה מה שנקרא קצת חזרה אחורה, 3.22 עדיין הבסיס של הכלכלה הישראלית חזק מאוד, בטח יחסית לכלכלות אחרות, ולכן בטווח של חודשים קדימה, בנק ישראל צריך להילחם חזק כדי לשמר את מחיר השקל, למרות הקפיצה שלו, עדיין השקל חזק.
בוא נדבר קצת על התחזיות להתאוששות כלכלית, היו כמה וכמה תחזיות כאלה, חלקן טובות יותר, אבל נדמה לי שהאחרונות קצת יותר פסימיות.
תראה, בוא ניתן רגע רק מילה, סך הכל לגבי הבורסה של המדדים של היום. רואים איזשהו, המדדים היום של הבורסה עולים טיפה, 35 עולה בכמעט 0.5% עכשיו, ה-125 עולה ברבע אחוז, גם ה-90 עולה. סך הכל רוב המגמה של המניות היא חיובית היום, והיא משקפת את הציפיות, כמו שאמרת, לציפיות חיוביות, אם כי גם כאלה שהם פסימים תמיד על המפה, כי יש הרבה דברים שיצריכו להיות מטופלים, אבל הבורסה של המחירים מגיבה תמיד לציפיות. הציפיות היא שישראל תצא ראשונה מהקורונה בגלל החיסונים, בגלל המהירות שהיא עושה את זה. אגב, המצב באירופה ובארצות הברית הוא מחפיר. זאת אומרת, זה מדהים לראות את המדינות האלה לא מסוגלות לייצר כמות גדולה של לחסן את הציבור שלהם. רק מתחילים להניע עכשיו, זה ייקח זמן. גם הטכנולוגיה שממשיכה להיות בטירוף, וקונים פה חברות ויש אקזיטים כל הזמן, בעצמאות האנרגטית, כל הדברים האלה תמיד דוחפים את הכלכלה הישראלית. מה שהכלכלה הישראלית לא צריכה לשכוח, היא לא צריכה לשכוח את אלה שנפגעים מהקורונה, זה הכי חשוב, כדי שהיא תהיה יותר הומוגנית ופחות אי-שוויונית. כי המגפה הזאת, מי שלא מצליח להתמודד איתה, נפגע בצורה מאוד קשה. אבל הכלכלה ככלכלה מלמעלה, רצה קדימה. גם הפסימיסטים פשוט אומרים שהיא תצמח פחות מה שחושבים, אבל היא בהחלט תצמח. לכן כל הפרמטרים האלה מובילים אותנו בסך הכל למקום שבו בעוד כמה חודשים, עם יציאה של ישראל ראשונה מהקורונה, הרבה עסקים ישראלים יחזרו גם עכשיו. אתה רואה את הדוחות הכספיים, אתה רואה את התוצאות, כן. אותו דבר. המגמה היא בסופו של דבר כן חיובית.
רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי, תודה רבה לך.
תודה, ערב טוב.
להתראות, ערב טוב. עד כאן צבע הכסף ליום שני. העורך רונן פולק, הפיקה את התוכנית היום סמדר טל עובד, טכנאי השידור שלנו אריאל מור, סיוע בהכנה שמעון דוקרקר, אהוד כהן במוקד התנועה, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, ניפגש כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, סוף שבוע מתקרב, לא ממש. שלום שלום.